ברכות דף יוד, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה. מספרת הגמרא, הן הוא בריוני, מעשה באנשים פריצים, ככה מפרש רשי. במסכת תענית דף כ"ג עמוד ב' הוא מפרש שהם היו בורים ועמי הארץ. בורים זה כמו שדה שחורשים אותה ולא זורעים בה. אז הם בכלום בעצם, הם בזרעים, ככה אלה היו אנשים ריקניים. מאוד מעניין מה שכותב התוספות הראש, מה פירוש בריונים. אנחנו מכירים את המושג הזה, בריון. מה זה נקרא בריון? הוא אומר זה מלשון אנשים ליסטים שעומדים במדבר בשביל לשדוד, לגזול ולעשוק אנשים. המילה ברה בארמית הכוונה חוץ, אז מלשון זה שמסתובבים בחוץ ללסתם את האנשים הם נקראים בריונים, דבר מאוד מעניין. בכל אופן, בין כך ובין כך, הבריונים האלה היו מטרד מאוד גדול בשביל רבי מאיר, הם היו שכנים שלו, דאבו בשבובותי דרבי מאיר, ואבו כמצערו ליטובה, מאוד הרבה היו מצערים אותו אותם בריונים. מה עשה רבי מאיר? במקום לפנות למשטרה, לכוחות שיאבטחו אותו, הלך ישר פנה לקדוש ברוך הוא, אבא קבאי רבי מאיר רחמי לוויו כאיך דלימותו, ביקש רבי מאיר רחמים עליהם שהם ימותו. למה זה רחמים עליהם? אולי זה רחמים עליו. אפשר לפרש שאותם אנשים רשעים, כל יום שהם חיים בעולם הם רק מרבים חובות, אז אולי בשביל זה, טוב. אמרה לי ברוריה דביטו, לאשתו של רבי מאיר קראו ברוריה, היא הייתה אישה מאוד חכמה, צדקנית גדולה. אמרה לו, מה היא דעתך? על סמך מה אתה מתפלל עליהם שהם ימותו? על סמך הפסוק משום דכתיב, יתאמו חטאים מן הארץ? אז לכן אתה מתפלל שאותם האנשים החטאים שחוטאים ימותו? לא, הפסוק לא אומר חטאים מלשון אנשים שחוטאים. אלא מי כתיב חוטאים? אלה שעושים את החטא, הם ימותו? לא. חטאים כתיב. הכוונה זה שמחטיא. אותו יצר הרע שמחטיא, עליו תתפלל שהוא ימות, שיעזוב את אותם בריונים כדי שהם יחזרו בתשובה. זה ראיה אחת שהפסוק לא מתכוון שהרשעים ימותו. מזה שכתוב כאן חטאים ולא חוטאים, מתכוונים לאותו זה שמחטיא ליצר הרע. ועוד שפיל לסייפי דקרא, תשפיל את עצמך לסוף הפסוק ותראה מה הוא ממשיך ואומר, ורשעים עוד אינם, פתרת את הבעיה, ברגע שיתאמו חטאים מן הארץ, רשעים עוד אינם. אז אני שואלת אותך רבי מאיר בעלי היקר, אם עכשיו מתפללים על החוטאים שימותו, מחר לא יקומו רשעים חדשים? הרי רשעים לא מפסיקים להיות, הם רק מתחלפים. אז מה הראיה שרשעים עוד אינם? אלא מה חייבים להסביר? שאתה תתפלל על היצר הרע שיחסלו אותו חיסול ממוקד, ובאותו רגע יותר לא יהיו חטאים. איזה אדם טיפש הולך לעשות עבירות ברגע שהמציאות מוכיחה, שברגע שהוא לא חוטא, אז יהיה לו טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אלא מה? היצר הרע הוא בחורצ'יק די זקן וכסיל, והוא מצליח לפתות אותנו לדברים שאנחנו בעצמנו בכלל לא היינו רוצים לעשות. אז אם הוא לא יהיה, כל הבעיות ייפתרו. אז הוא רשעים עוד אינם. אז זה ראיה של לא להתפלל שהרשעים ימותו. לא, מה פתאום? זה לא יעזור לך שום דבר, כי זה יוסיפו להיות רשעים חדשים אחר כך. לך תדע אם לא יותר גרועים. אבל תתפלל שהיצר הרע שמחטיא הוא זה שימות, ואז הכל יסתדר. אז זה מה שמסבירה פה רבי הברוריה, הסבירה לרבי מאיר. מה פירושו רשעים עוד אינם? כיוון, דיתמו חטאים, אז התקיימו רשעים עוד אינם? מה, מזה רגע שכל אלה שחוטאים מתים לא יהיו יותר רשעים? מה פתאום, כמו שהסברנו, הרי קמים רשעים חדשים חלילה? אלא, אני מייעצת לך מה תעשה. באי רחמי לוויו דלעדרו בתשובה. תבקש רחמים עליהם שיחזרו בתשובה, שהקדוש ברוך הוא יחליש מהם את הכוח של היצר הרע. ואז, ורשעים עוד אינם? לא יהיה הם לא יהיו רשעים, תתפלל על כל עם ישראל שכבר לא יהיו רשעים בכלל. מה באמת עשה רבי מאיר? שמע לעצת אשתו הצדקנית, ובהא רחמי לוויו, התפלל עורר רחמי שמיים על אותם שכנים, והדרו בתשובה, וחזרו בתשובה, אולי זה גם כן אחד מהפירושים, טוב לצדיק, טוב לשכנו. עוד מעשה על ברוריה, אשתו של רבי מאיר, אמר לה, הוא צדוקי לברוריה. איזה צדוקי? הצדוקים הם היו קאט, שראש הקאט קראו לו צדוק. הוא היה מהתלמידים של אנטיגנוס איש סוחו, שהוא היה מהתלמידים של שמעון הצדיק. אז הוא, הצדוק הזה, החליט שהוא לא מקבל את תורה שבעל פה. הוא מקבל רק את התורה שבכתב. מה שכתוב בתורה נביאים וכתובים, והוא לבד כבר יסביר את הפירוש של הפסוקים. טוב, ונפתחה קט חדשה של צדוקים, ואותו אחד מהצדוקים האלה, כמובן שהיה להם הרבה מאוד טעויות, כי אתה לא יכול לקחת רכב ולהתחיל לנסוע איתו בלי לקבל הוראות מהיצרן. אז פה התורה זה בעצם יש הרבה דברים לא ברורים. לא כתוב בתורה איך אמורה להיראות התפילין למשל. לא כתוב אם זה אמור להיות מרובע או עיגול. לא כתוב מה אמור להיות בתוך התפילין. לא כתוב באיזה צבע זה אמור להיות. אז איך תדע את כל הדברים האלה? אתה ודאי חייב עם התורה לקבל גם כן את התורה שבעל פה. זה רק דוגמה אחת, יש המון דוגמאות. אז בכל אופן הצדוקים האלה באמת הדרך שלהם הייתה דרך מאוד מאוד הכלכלה ופטלטלה וכל הדברים הלא טובים. אבל בכל אופן היה מקרים לא נעימים איתם. הם היו מטרידים את העם ישראל עם כל מיני שאלות ככה מטריסות. אז אחד מהפעמים הוא פנה לברוריה, הוא אמר להוא צדוקי לברוריה, כתיב על ירושלים, הפסוק אומר, רני, הכוונה מלשון תרנני, רננות ושמחה, הכרה לא ילדה. מה יש לשמוח אם היא הכרה לא ילדה? משום דלא ילדה רני, יש לה מה לשמוח? אמרה לי, אז ברוריה אמרה לאותו צדוקי, לא רק זה שאתה סתם עם הארץ, אלא אתה גם שוטה, שטיה, שפיל לסעיף הדקרה, תמשיך, תשפיל את עצמך להמשך הפסוק, לסוף הפסוק, מה כתוב שם? אותו פרשה, נכתיב, כי רבים בני שוממה, זאת אומרת, בני העיר שהיא שוממה, שהיא הכרה כמו שאתה אומר, אתה הרי לומד פסוקים אתה לומד, אז בוא נראה אותך מביאים פסוקים, אותו, תקרא עוד כמה פסוקים הלאה, רבים בני שוממה מבני בעולה, בני ירושלים שהיא כרגע שוממה, מבני אדום שהיא בעולה, כביכול כן יש לה תקומה בתקופה הזאת. אז תראה מי רבים יותר, בני שוממה, ואם היא הכרה איך יש לה כל כך הרבה ילדים ועוד יותר רבים מבני הבעולה. אלא איך תפרש את הפסוק? אלא מה הכרה לא ילדה? מה הפירוש? זה דווקא שבח לירושלים. רני כנסת ישראל שדומה לאישה הכרה שהיא לא ילדה בנים, לגיהנום כבתייך. ירושלים יש לך במה לשמוח שהיא הכרה והיא לא ילדה, היא לא ילדה בנים ישר לגיהנום, כמו בני אדום שהם, יש להם הרבה כאלה שהולכים לגיהנום וגם הצדוקים. אחריתם לגנו. אמר ליהוד צדוקי לרבי אבאו, כתיב, הפסוק אומר, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. וזה כתוב בפרקים הראשונים של ספר תהילים. וכתיב, אחר כך בהמשך, ככה באמצע הנונים, נון זין בערך, שם כתוב, לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה. איזה סיפור היה קודם? אי מעשה אהבה בראשה. הרי אבשלום רדף אחרי דוד המלך כשדוד המלך כבר היה מלך על כל ישראל. ושאול רדף אחרי דוד כששאול היה עדיין חי והוא היה זה שמלך. אז זאת אומרת שהסיפור של שאול היה קודם, אז למה הוא כתוב בספר תהילים מאוחר יותר? מכדי מעשה דשאול אהבה בראשה, ששאול רדף אחרי דוד להרוג אותו. לכתוב בראשה, למה דוד המלך לא כתב את הפרק הזה בתחילת ספר תהילים? אמר לי, אז רבי אבאו ענה לצדוקי ההוא, אתון דלא דרשיתון סמוכין קשיא לכו. אתם, יש לכם בעיה גדולה אתם. אתם דורשים את הפסוקים כמו שהם כתובים, אבל אתם לא הולכים ללמוד ממי שכתב את הפסוקים מה הדרכים ומה הם הכללים. אתם לא דורשים למשל מה שכתוב שיש שני דברים שסמוכים אחד ליד השני שיש לזה משמעות. לכן אתה לא מבין למה דוד המלך כותב קודם את מה שקרה עם אבשלום, אחרי זה הוא כותב את מה שקרה עם שאול, הרי שאול קרה הרבה קודם. אבל אנחנו, שאנחנו דורשים סמוכים, לנו זה מסתדר מאוד טוב. תכף הוא יסביר למה באמת היו צריכים להסמיך את המזמור של בבורכו, שדוד המלך ברח מפני אבשלום בנו, למה היו צריכים להסמיך את זה, ולכן זה כתוב בתחילת ספר תהילים. אבל קודם כל הוא רוצה להוכיח שיש דרשה שכששני דברים כתובים בתורה, בנביאים או בכתובים, והם סמוכים אחד ליד השני, יש לזה משמעות. מה הראיה לזה? דאמר רבי יוחנן, סמוכין מן התורה מניין. מאיפה אנחנו יודעים שיש משמעות לזה ששני דברים כתובים סמוכים בפסוקים? שנאמר, כתוב שם על העניין של התורה, כמו שכתוב בפסוק קודם, אחר כך כתוב סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. זאת אומרת, זה שהתורה יש דברים שמסמוכים אחד לעד השני, זה כתוב בצורה של אמת וישר, זה לא סתם. אותו דבר גם כאן. זה שסמכו את הפרשה שאבשלום רדף אחרי דוד המלך, זה נסמך למה שכתוב בפרשה קודם לכן, שלמה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, שנאמר על מלחמת גוג ומגוג לעתיד לבוא. אז כאן המזמור של המזמור הזה של בבורכו מפני אבשלום בנו כתוב מיד אחרי המזמור של מלחמת גוג ומגוג, ודורשים ככה. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? אתה יודע למה? שאם יאמר לך אדם, אתה מספר לו שבמזמור הזה ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. עכשיו, היום הוא אומר לו, אז על התקופה שלפני 2000 שנה, הוא אומר לו, מה, תגיד, אתה בסדר? אתה מבין שרוזנים ילכו וילחמו נגד השם ונגד משיחו? איך ייתכן דבר כזה? מה, כלום יש עבד שמורד ברבו? יכול להיות שימרדו בחוזק יד נגד הקדוש ברוך הוא מלכי גוג? איך ייתכן כדבר הזה? זה הרי לא מציאותי. ואז הוא רוצה לסתור את הנבואה שעתידה להיות מלחמת גוג ומגוג. אף אתה אמור לו. הרי מיד אחר כך סמוך, כתוב המזמור של דוד, בורח מפני אבשלום בנו. פעם ראית דבר כזה, אבא שהוא מלך, והבן שלו מורד במלך, מורד באביו, כלום יש אף אתה אמר לו, כלום יש בן שמורד באביו, לא, זה דבר שבזמנם לא היה מושג דבר כזה. כתוב שבעקבות שמשיח יגיע, בן קם באביו, ככה כתוב במשנה במסכת סוטה, סוף מסכת סוטה. אז יכול להיות שבזמן לפני שמשיח מגיע, זה כן מסתדר אולי לאנשים. אבל באמת, על פי ההיגיון, על פי דרך ארץ, שפעם היו אנשים יותר עם דרך ארץ בעניין הזה, זה לא מסתבר דבר כזה שבן יהיה מורד באביו. אבל מה, מציאות, היום אנחנו נמצאים, אנחנו יודעים, ככה אמר רבי אבאו לאותו צדוקי, מציאות שדוד המלך באמת הבן שלו מרד בו. זה נראה לך דבר שמסתבר? זה לא מסתבר. כלום יש בן שמורד באביו? לא. אלא הווה, אתה רואה מציאות בסיפור של אבשלום שזה קרה. החנמי הווה, גם הסיפור הזה שגוג עתיד ללכת בחוזק יד נגד השם ומשיחו, גם כן יקרה במלחמת גוג ומגוג. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. בואו תשמעו, אומר רבי יוחנן, אמרה מרבי שמעון בר יוחאי. פלאי פלאים. אז הוא אומר דבר כזה, מהי דכתיב, כתוב בספר משלי, כתוב בספר משלי, יש מזמור שלם, פרק שלם, של אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרע. עכשיו, המזמור הזה, חוץ מזה שהוא נאמר כמובן גם כן על אשת חיל, הוא משל על התורה. משל על התורה, יפה מאוד. עכשיו, אני לא מבין, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מהי דכתיב, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה. אם זה נאמר על אישה רגילה, אני מבין. אישה שתורת חסד הלשונה, פיה פתחה בחוכמת התורה, אני יכול להבין שמדברת בדברי חוכמה, דברי תורה, היא יודעת הלכות, הלכות שבת, היא יודעת כל מיני דברי מוסר, היא יודעת בדברי תורה. אם זה נאמר על אישה, מובן. אבל הרי הנמשל הוא על התורה. אז מה שייך פה להגיד, התורה כאילו מדברת דברי תורה, התורה זה התורה בעצמה. אז על מה זה נאמר? אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא אמרו אלא כנגד דוד אביו. הרי את ספר משלי כתב שלמה המלך, בנו של דוד המלך. את הפסוק הזה הוא אמר כנגד דוד אביו. אז איך הוא אומר את זה בלשון נקבה? הוא מתכוון פה כמובן לרוח הקודש שהיה בדוד המלך, ורוח הקודש זה לשון נקבה. שדר בחמישה עולמים ואמר שירה. הוא אמר שירה כנגד חמישה מקומות, חמישה מציאויות שהוא היה בהם, וכנגד כל אחד מהם שרתה עליו רוח הקודש, והוא אמר שירה. קודם כל הוא דר במאה אימו כשהוא היה בעיבור ואמר שירה. העולם הראשון שכנגדו הוא אמר שירה זה על זה שהוא דר במאה אימו כשהוא היה בימי העיבור. אין לך ימים יותר יפים מהימים האלה. והוא אמר שירה שנאמר בורכי נפשי את השם וכל קרביי את שם קודשו. וכל קרביי זה השירה שהוא אמר כנגד אותם זמנים שהוא היה במאה אימו. עולם שני, יצא לאוויר העולם. ונסתכל בכוכבים ומזלות, כל כך התפעל מזה ואמר שירה על העולם השני שנאמר, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבעיו וגומר. מה זה כל צבעיו של הקדוש ברוך הוא? זה הכוכבים, המזלות, כשהוא התבונן בזה הוא אמר שירה. העולם השלישי זה כשהוא ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה, הוא התבנן איזה דבר טוב השם עשה. תכף הגמרא תגיד מה הדבר המיוחד שהשם עשה. ואמר שירה, שנאמר בורכי נפשי את השם, ואל תשכחי כל גמוליו, שהוא גמל בחלב שהוא אכל ממאי אמו. מהי כל גמוליו? מה השבח הגדול של ה... מה זה שונה סתם מכל העניינים האחרים שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס? הוא מאוד מאוד התפעל מזה, אמר רבי אבא, הוא מזה שעשה לדדים, לא כמו כל הבהמות וכל הבעלי חיים, אלא במקום בינה כנגד הלב. תמה מים, למה באמת השם כך סידר את זה? כי אדם צריך מאוד מאוד לשמור על העיניים שלו. פה תמון כל החיים של האדם, החיים הרוחניים שלו. העיניים, זה דבר שעל זה צריך את כל הכוח לשים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את האפשרות שאנחנו נזכה לעיניים טהורות. אז כבר כשאנחנו בני יום, הוא סידר לנו שהאוכל שלנו לא יהיה במקום של ערווה, אלא כנגד הלב. לכן, הקדוש ברוך הוא עשה את זה במקום הלב, שעשה לדדים במקום בינה, תמה מייק, אמר רב יהודה, כדי שלא יסתכל לתינוק בשעת יניקה במקום ערווה, זה פירוש אחד. רב מתנה אמר עוד הסבר, כדי שלא יינק התינוק ממקום התינופת, באותו מקום שכל הבעלי חיים יש להם את הדדים. העולם הרביעי שדוד המלך ראה, והוא אמר על זה שירה, זה כשורה במפלתם של הרשעים, ואמר שירה שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברוכי נפשי את השם, הללוקה, זה העולם הרביעי. העולם החמישי שהוא אמר עליו שירה, זה כשהוא נסתכל והתבונן בחסד הגדול שעושה השם לצדיקים. ביום המיטה, שיזכו לקבל שכר בעולם הבא, על המצוות שהם עשו בעולם הזה, ועל זה הוא אמר שירה שנאמר, בורכי נפשי את השם, השם אלוקיי, גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, נו, ומה זה קשור ליום המיטה כל זה? אומרת הגמרא, מי, מה השמד על יום המיטה נאמר? אמר רב רב שילה, מסייפה דעניין, תמשיך את הפסוקים שם הכתוב, תכתיב, תסתיר פניך, איי, ייבהלון, תוסף רוחם, יגבעון, וגומר, מה המשך? ואל הפרם ישובון. רב שימי בר עוקבא ואמרי לה מר עוקבא, אחד מאלה היה איתו את הסיפור, אבל שכיח כמי דה רבי שמעון בן פזי, פעם הזדמן לו להיות, הוא היה שכיח אצל רבי שמעון בן פזי. עכשיו רבי שמעון בן פזי הזה היה אדם גדול מאוד, מה היה התפקיד שלו? ואבא מסדר אגדתה כמי דה רבי יהושע בן לוי. אצל רבי יהושע בן לוי כשהיו צריכים לדבר דברי אגדה, אז היו ממנים את רבי שמעון בן פזי. אז כשרב שימי או מר עוקבא היה לפני רבי שמעון בן פזי, כבר שאל אותו שאלה בדברי האגדה. מהי דכתיב ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו? עכשיו, הוא לא השלים את השאלה, אז רבי שמעון בן פזי סבר שרב שימי מתכוון לשאול למה כתוב כל קרוביו את שם קודשו. מה מתכוון הפסוק כל קרביו את שם קודשו? אמר לי, אני אסביר לך מה הפלא שדוד המלך התפעל פה מהפסוק. בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. תראה איזה שבח נפלא יש פה לקדוש ברוך הוא. הרי בשר ודם, מידת בשר ודם, כשהוא צר צורה על גבי הכותל, הוא עושה איזושהי צורה על הקיר. בסדר, גם אם זה הציור הכי יפה בעולם, ובן אדם יכול להתעקע בקיר מרוב שזה נראה לו שיש פה עכשיו יער עם שביל, אבל עדיין, הוא לא יכול לעשות שם ציפורים שיחיו, שממש יהיו בחיים, שייתן להם חיים. אפילו שעשה את הצורה הכי טובה שיש, אינו יכול להטיל ברוח ונשמה וקרביים ובני מאיים, כלום. הקדוש ברוך הוא לא רק זה שהוא כן יכול, אלא הרבה יותר מזה. אינו כן, הוא צר צורה בתוך צורה. הוא יוצר את העובר במי אימו. ואף על פי כן מטיל ברוח ונשמה קרביים ובני מאיים. זה הפלא הגדול שדוד המלך התפעל והוא אמר וכל קרבה את שם קודשו. חנה גם כן התפעלה מזה בשירה שהיא שרה. והיינו דה אמרה חנה, אין קדוש כהשם, כי אין בלתך. ואין צור כאלוקנו. מה זה אין צור כאלוקנו? מה יהיה אין צור כאלוקנו? אין צייר כאלוקנו. מה השבח הגדול שהוא צייר? זה שבח. אלא השבח הגדול הוא שהוא יכול לצור צורה בתוך צורה. פעם שמעתי הסבר מאוד 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 מחזק על הגמרה הזאת. היה פעם תחרות של ציירים. כל אחד הביא בסוף ציור, ומי שהציור שלו יהיה הכי אמיתי ואותנטי, הוא יקבל פרס גדול מאת המלך. טוב, עשו גלריה של ציורים, ובאו שופטים לבחון את הציור היפה ביותר, והמלך בראשם. הציור הראשון, רואים שם סלים עם פירות, מאפים, ממש משובבי לב, נחמדים לעין. על החלון עמדה ציפור. וכשפתחו את התמונה הזאת, היא ישר בדקה שאף אחד לא מפריע לה, היא תופפה כלפי התמונה, באה לאכול מהלחמים שיש שם. כולם מחאו כפיים לצייר. תראה מה זה, זה כל כך אמיתי שהציפור הייתה בטוחה שזה אוכל אמיתי. היא באה לאכול מזה. טוב, עכשיו פה כולם אמרו לצייר השני, עזוב. אתה יכול לפתוח את הווילון, אבל לא נראה לנו שאתה תצליח לצייר ציור יותר אמיתי מהראשון. הציור הראשון היה הכי אותנטי שיכול להיות. אמר להם, זה הציור. מה פוש? לא, אין פה וילון. הציור זה ציור של וילון. אמרו לו, אתה ניצחת. למה? הצייר הקודם הצליח לעשות את זה כל כך אותנטי שהעופות היו בטוחים שזה אמיתי, אבל בני אדם הבינו שזה לא אמיתי. אבל הציור שלך גם בני אדם חשבו שזה אמיתי. אומרים שהקדוש ברוך הוא, הציור שהוא עושה, הציור בעצמו חושב שהוא אמיתי. הוא מצייר אותנו, לוקח בן אדם, עושה ציור של בן אדם, הבן אדם בטוח שהוא אמיתי. הוא חושב כבר, יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא, והוא חושב ככה, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה ככה, והוא יש לו אפילו עצות. במקרים, יש מקרים גם כאלה של אנשים, שעוד יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא מה הם חושבים, איך היה יותר טוב לעשות. בקיצור, זה באמת הצייר הגדול ביותר, שהציור בעצמו חושב שהוא אמיתי. טוב. ומה ההמשך של הפסוק? כי אין בלתך, אין צור כלוקן, כי אין בלתך. מה זה כי אין בלתך? אמר רבי יהודה בר מנסיה, אל תקרא כי אין בלתך, אלא תקרא כי אין לבלותיך. כמובן, אין בלתך, אין חוץ ממך, אבל בדרש אפשר לדרוש, אתה בחיים לא יכול כביכול לעשות בבלי את כביכול את הקדוש ברוך הוא, את מקומו של עולם, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. יש פה גם כן איזשהו דבר מאוד מאוד משמעותי. מידת בשר ודם, הוא יעשה גם את היצירה הכי מסיבית, הכי חזקה שרק יכולה להיות, שיכולה להיות עמידה לאורך זמן. מעשי ידיו מבלים אותו, זאת אומרת, הבן אדם יכול כבר מזמן לא להיות בעולם הזה, ומעשי ידיו עדיין קיימים. כמו שאנחנו רואים שאורדוס בנה חלק מהחומות של בית המקדש, עדיין קיימים עד היום הזה, הוא בנה את המבנה של מערת המכפלה, עד היום זה קיים, למרות שאורדוס, לך תחפש אותו עכשיו. לא קיים בכלל. בכל אופן, יש הרבה דברים פה מלפני אלפי שנים שנשארים עד היום, ולמרות שבן אדם שיצר אותם כבר מזמן, אפילו בקבר לא בטוח שהוא נמצא. אבל הקדוש ברוך הוא להבדיל, הוא מבלה מעשי ידיו, הקדוש ברוך הוא לעולם לא מתבלה. טוב, אחרי ההסבר היפה הזה שרב שימי מן הסתם נתן לרבי שמעון בן פזי להשלים אותו עד הסוף, כי זה באמת הסבר פילי פלאים, אז הוא אומר לו, לא, אבל אני התכוונתי לשאלה אחרת. מה התכוונתי לשאול? אני שאלתי אותך, מה ידכתיב ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו? אני אסביר לך מה התכוונתי לשאול. הני חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמר רם דוד המלך. אומר, חמישה פעמים ברכי נפשי, באותו מזמור, כנגד מי הוא אמר את אותם חמישה? אז אמרנו קודם, הסבר אחד, שזה כנגד חמישה עולמים שהוא היה חי. אבל רבי שמעון בן פזי אמר הסבר שני. לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה שיש בהם דברים שהם מקבילים. מה הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם? אין מקום אחד פנוי מאיתו. מספרים שפעם אבא של בעל התניא שאל אותו. אני אתן לך מטבע אחד אם תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. אנחנו יודעים מה שהגמרא בהמשך כאן אומרת. על אביי ורבא שהם היו תלמידים של רבא. ואמר להם, אתם יודעים אולי, הוא רצה לדעת אם אפשר לצרף אותם לזימון, אז יש דעה שסוברת שאם הוא יודע למי מברכים אפשר לצרף אותו. אז שאל אותם, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אתם יודעים? אז אחד הראה כלפי התקרה, ואחד יצא החוצה, הראה כלפי השמיים. שזה מראה שהוא יודע איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. אז מספרים שפעם אביו של הבעל התניא שאל אותו, תגיד לי, אני אתן לך מטבע אם תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא ציפה שהבעל התניא יגיד לו בשמיים. אמר לו הבעל התניא לאביו, אני אתן לך שני מטבעות אם אתה תגיד לי איפה הוא לא נמצא. מלוא כל הארץ כבודו. אז אם כן, זה, כנגד זה גם כן הנשמה, אף הנשמה ממלאת את כל הגוף. לא יודע איך אנשים מציירים את הנשמה, אבל הנשמה ממלאה את כל הגוף. זה לא דבר שהוא מה שאנשים חושבים. טוב, כמובן אין לנו תפיסה בזה, אבל על כל פנים זה ממלא את כל הגוף. ומה הקדוש ברוך הוא רואה? את כולנו. במסתרים, הקדוש ברוך הוא רואה כל דבר. ואינו נראה, אי אפשר לראות אותו. אף הנשמה רואה ואינה נראית. ומה הקדוש ברוך הוא? זן את כל העולם כולו, מפרנס אותם. אף הנשמה זנה ומפרנסת את כל הגוף. החפץ חיים בהקדמה למשנה ברורה כותב, שהמזון של הנשמה זה לימוד התורה. אז אם הגמרא פה אומרת שהנשמה זנה את כל הגוף, אז כדאי מאוד לעסוק בתורה, כדי שיהיה לנשמה עם מה לזון את כל הגוף. שיקוי תהי לשריך, זאת אומרת, התורה מרפא את כל גופו של האדם, הגמרא אומרת. אז הנשמה היא זאת שמפרנסת את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה, כשהיא ניתנת לאדם בתחילת נתינתה. אומרים שבזוהר הקדוש כתוב שהיא לעולם נשארת טהורה, כי כשאדם חוטא, מסתלקת ממנו חלק שנקרא נשמה. הרי הנשמה יש לה כמה חלקים, יש נפש, רוח, נשמה. החלק שנקרא נשמה נשאר תמיד טהור, בזמן החטא הוא פשוט פורש מהאדם. טוב, נשארת תמיד טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים. וכנגד זה אמר דוד המלך 5 פעמים בורחי נפשי, והוא אמר, יבוא הנשמה, מי שיש בו 5 דברים הללו שהזכרנו, והוא ראוי שישבח לקדוש ברוך הוא שיש בו 5 דברים הללו שהזכרנו. הגמרא מביאה סיפור בנוגע לעניין שדיברנו בסוגיות האחרונות, על המעלה שיש לסמוך גאל ישראל, גאולה, שאומרים בברכה אחרי קריאת שמע, לסמוך את זה לתפילת 18, לסמוך גאולה לתפילה, והגמרא מביאה על זה סיפור. אמר רב אמנונה, מי דכתיב, הפסוק אומר, מי כהחכם, ומי יודע פשר דבר? הפירוש הפשוט פשר דבר, הכוונה פתרון הדבר, אבל כאן הגמרא דורשת פשר מלשון פשרה. מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין 2 צדיקים, בין חזקיהו המלך לבין ישעיהו הנביא? מה היה ביניהם הוויכוח? ויכוח לשם שמיים. חזקיה אמר, לייטי ישעיהו גבאי. הוא לא רצה ללכת לישעיהו הנביא, הוא אמר, ישעיהו הנביא צריך לבוא אליי. למה? כי זה לא כבוד של המלכות, אני מייצג את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא המליך אותי למלך על ישראל, אני לא יכול ללכת לישעיהו הנביא, כי הכבוד של המלכות, לפי דעתו, והוא הביא לזה גם כן ראיה, קודם לכבוד של הנביא. אותו דבר גם ישעיהו לא רצה ללכת. עכשיו, למה באמת הוא הוכיח שהכבוד של המלך הוא יותר גדול? דאחי אשכחן באליהו הנביא, דאזל לגבי אחאב. הוא לא חיכה שאחאב יבוא אל אליהו, אל אליהו הלך לאחאב. זה היה בתקופה שאחאב נפגש עם אליהו הנביא שם בניחום אבלים, בביתו של זה שבנה את יריחו, למרות החרם שיהושע בן נון אמר שלא יבנו את יריחו, ויהושע בן נון גם קילל והוא אמר, מי שיבנה את יריחו, אז כשהוא יתחיל לבנות את יריחו, הבן הראשון שלו ימות, וכשהוא יציב את הדלת והוא יסיים את הבנייה של יריחו, הבן האחרון ימות, ובאמת כך קרה, והם נפגשו אחאב יהושע בניחום אבלים, אמר אחאב, הם נפגשו אחאב ואליהו הנביא, ואחאב פונה לאליהו הנביא ואומר, אני לא מבין, יהושע בן נון הוא העבד, והאדון זה הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שהכללה של יהושע בן נון התקיימה במלואה, והכללה של הקדוש ברוך הוא שאומרת, והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיי ונתתי מטר ארצכם, ואם לא וחרף השם בכם ויצר את השמיים. אז איך יכול להיות שלמרות שיש פה כל כך הרבה עבודה זרה יורד גשם? אמר לו אליהו הנביא, אתה יודע מה, באמת אתה צודק. ומאז התחיל רעב, 3 שנים היה רעב. אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, לך תראה אל אחאב, ובסוף הפסיקו את השנים של הרעב. אז בכל אופן רואים מפה שמי שצריך להגיע למי, הנביא צריך להגיע למלך, אז הוכיח מזה גם חזקיהו המלך, שהוא לא צריך ללכת לנביא, אלא הנביא צריך לבוא אליו. מצד שני, אמר, ישעיהו אמר, לייטי חזקיהו גבאי. הוא אמר, לא, המלך צריך לבוא לנביא, מה ההוכחה שלו? דאחי אשכחן ביהורם בן אחאב, הוא גם כן היה מלך יהורם בן אחאב, וכשהוא רצה ללכת להילחם במואב, והוא הצטרף עם מלך יהודה, עם יושפט מלך יהודה, הם הלכו ביחד, ויושפט ככה שאל את אחאב, אין פה איזשהו נביא שאפשר לגשת אליו, אז רואים מפה, בסוף אמר, כן, יש נביא, הלכו המלכים לגבי אלישע, דאזה לגבי אלישע, אז רואים מפה, שהמלך צריך ללכת לנביא, אז לכן ישעיהו הנביא לא רצה ללכת למלך. טוב, אז באמת ויכוח. מה עשה הקדוש ברוך הוא בשביל לעשות פשרה ביניהם? הביא איסורים על חזקיהו המלך. ואמר לו לישעיהו, עכשיו זה כבר לא עניין של כבוד, יש פה מצווה. לך ובקר את החולה, שנאמר בימים ההם, חלה חזקיהו למות. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם. רק לדעת, מי זה היה חזקיה המלך? היה צדיק גדול מאוד. הוא הרבה תורה בארץ ישראל. הוא החזיר את עם ישראל בתשובה, שלא יעבדו יותר עבודה זרה, כמו שהם עבדו בימי אחז, אביו של חזקיהו המלך. בכל זאת, אמר ישעיהו נבואה לחזקיהו, אומר, צב לביתך, לך תיתן צבא למשפחתך, כי מת אתה ולא תחיה וגומר. מה זה הכפל הלשון? אדם שהוא מת ודאי שהוא לא חי, אלא מאי, כי מת אתה ולא תחיה, מה התוספת ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אמר לי, מאי כולי אי, למה עד כדי כך? למה עונש כזה חמור? אמר לי, משום דלא עסקת בפריה וריביה, הוא לא התחתן, הוא נשאר רווק. למה באמת הוא היה רווק? אמר לי, אתה יודע למה? משום דחזאי לי ברוח הקודש, ברוח הקודש נודע לי, דנפקי מיני בנין דלא מעלו, אם הוא התחתן, ייצאו ממנו חליל הבנים לא אגונים, אז אם כן, הוא עדיף לא להתחתן, יש לו להביא לעולם כאלה ילדים. אמר לי, אתה לא צריך לעשות חשבונות שמיים, אמר ישעיהו לחזקיה המלך, בעדי קו שידי רחמנה, למה לך? מה אתה מתערב בדברי סתר של הקדוש ברוך הוא, בדברי הסתרים שלו? אתה תעשה מה שציוו אותך, לך תביא ילדים, מה ידע מפקדה, תיבא אליך למעבד, מה שציוו אותך אתה חייב לעשות. ומה דניחה כמייקו, תשבריחו להביד, מה שהקדוש ברוך הוא נוח לו לעשות, שהוא יעשה זה כבר החשבון שלו, אתה לא צריך להתערב. אמר לי, אז חזקיהו המלך אמר לי, ישעיהו הנביא, אשת אהב לי ברתך, תן לי את הבת שלך שאני אתחתן איתה, אפשר דגרמה זכותה דידי ודידך, ונפקא מיני, בנין דמעלו, אולי בזכותי ובזכותך ביחד, שיהיה, אני אתחתן עם הבת שלך, אז יהיה בנים טובים, בנים הגונים. אמר לי, ישעיהו הנביא אמר לחזקיה, לא, זה כבר לא יעזור, כבר נגזרה עליך גזרה שהוא ימות, ולא יועיל לו להתחתן עכשיו ולהביא ילדים. אמר לי, חזקיהו לישעיהו, קלה נבואתך, אמרת דברי נבואה, ציים את דברי הנבואה, וצא. אתה לא צריך יותר להמשיך ולתת לי עכשיו, כן יעזור, לא יעזור. כך מקובל אני מבית אבי אבא, כך מקובל אני מדוד המלך, אבי אבא שלי. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, והוא כבר מרגיש את הקור של החרב. אל ימנע עצמו מן הרחמים, שימשיך לבקש רחמים שיזכה לחיות. דרך אגב, באמת מן הסתם ישעיהו הנביא באיזשהו שלב יצא, ופה אנחנו בעצם רוצים לזכור את הדף, אז יש סימן לזכור שיוד זה ראשי תיבות ישעיהו, בסדר. בכל אופן, הגמרא מוכיחה עוד הוכחה, שאדם אסור לו להתייאש. התמר נמי הרבי יוחנן ורבי אלעזר, אדם ריתרוויו. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים שנאמר, הן נקטלני, אפילו אם ככה, נקטלני, הכוונה ירגני, לא יחל, אני אמשיך לייחל אליו, לא עם וב, כן, אני אמשיך לייחל ולהתפלל אל הקדוש ברוך הוא שיושיע אותי. עוד בעניין הזה אמר רבי חנן, אפילו בעל החלומות, אומר לו לאדם, שמע, אני רוצה להגיד לך, חלילה, לא לכל שונאי ישראל, למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הדרך הטובה היא לעשות תענית. כתוב שהתענית הכי מועילה לחלום, כמו אש שמועילה לנאורת. או אדם שבזמן ברכת כהנים יאמר את התפילה, יאמר אדיר במרום, יש אתרת חלומות. אנחנו נראה בעזרת השם בפרק הרואה בהמשך, אם נזכה, כל מיני דרכים איך להטיב חלומות. איך אנחנו רואים אבל בכל אופן שאפשר לעורר רחמים ולבטל את הגזרה? אפילו שאומרים לו שנגזר בשמיים שהוא ימות שנאמר, כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, בכל זאת, כי את האלוקים ירא, תבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא ואתה תנצל ממה שראית בחלום. בסיפור של חזקיהו וישעיהו, מיד אחרי שחזקיהו אמר, תשמע, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים, מיד ויסף חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. מה זה אל הקיר? מה הקיר? אמר רבי שמעון בן לקיש שהתפלל מקירות ליבו, מעומק הלב, וככה הוא הצליח לבטל את הגזרה מעליו. איך אנחנו רואים שקיר זה הכוונה מעומק הלב, שנאמר מאי מאי אוכילה קירות ליבי וגומר, שזה באמת מראה על תפילה מעומק הלב. רבי לוי אמר קיר הכוונה שהוא ביקש על עסקי הקיר שהאישה השונמית עשתה לאלישה, והיא זכתה בעד זה לישועה, אז הוא ביקש ישועה גם כן. מה העניין שלו לאישה השונמית? אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, ומה האישה השונמית, שתכף הגמרא תסביר מה, תספר בדיוק מה שהיה שם, שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה לאלישה. ומה נתת לה בזכות זה? החיית את בנה. היה תחיית המתים בזכות זה, כמו שמסופר בנביא. אבי אבא, אבא של אביו היה שלמה המלך, שחיפה וציפה את ההיכל, בית מקדש, כולו בכסף ובזהב. על אחת כמה וכמה שאתה יכול להציל אותי בתור נכד שלו. והוא המשיך והתפלל, ריבונו של עולם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. מהי והטוב בעיניך עשיתי? אמר רב יהודה, אמר רב, ששמח גאולה לתפילה בתפילת הנצח חמה, הוא התפלל. רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. היה ספר שהיה כתוב שם, הבן אדם שחולה במחלה כזאת, יעשה דבר פלוני, ייקח דבר פלוני ויתרפא. ואנשים, במקום ללכת להתפלל לקדוש ברוך הוא, כשמגיעים עליהם איסורים, צריכים לפשפש במעשיו, לעורר רחמים, אנחנו הסתכלו בספר תרופות, וככה התרפאו, הפסיקו לבקש רחמים. אז זה, כל המטרה של האיסורים זה בשביל שהבן אדם יתקרב לקדוש ברוך הוא ויחזור בתשובה, אז... כיוון שאנשים באמת הפסיקו לבטוח בקדוש ברוך הוא בגלל הספר התרופות הזה, אז הוא הלך וגנז את הספר הרפואות. טוב, מכיוון שכבר דיברנו על המעשים שעשה חזקיהו המלך, מביאה הגמרא שישה דברים שהוא עשה. תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיהו המלך. על שלושה מהם הודו לו חכמים שזה באמת היה בסדר מה שהוא עשה. ולעומת זאת על השלושה האחרים לא הודו לו, אמרו לו לא עשית בסדר. על איזה שלושה הודו לו? על זה שהוא גנז את ספר הרפואות והודו לו. עשית בסדר, באמת טוב שאנשים יבטחו בקדוש ברוך הוא, אז יהיה להם תישוע הכי טובה שרק יכולה להיות. כיתת נחש הנחושת, משה רבנו עשה נחש מנחושת, אחרי שעם ישראל הלכו וחטאו, ובאו הנחשים, הקדוש ברוך הוא שילח בהם והרגו אותם. עם ישראל לא ידעו מה לעשות, הלך משה רבנו בציווי מהקדוש ברוך הוא, לקח נחש מנחושת. למה דווקא נחש? כדי להראות שזה ודאי לא מגיע הרפואה בגלל הנחש, כי הרי נחש הוא זה שהמית אותם. הלך ולקח כנגד זה נחש מנחושת, שם אותו על נס במקום גבוה, כדי שכל מי שיקיש אותו נחש יסתכל על הנחש הזה מהנחושת, ברגע שהוא יסתכל בו הוא יחיה. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, מה הנחש מחיה? לא, אלא בשעה שישראל מסתכלים על הנחש למעלה, מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, הם פתאום נזכרים מהקדוש ברוך הוא, ואז הם מיד מתרפאים. אבל בתקופה מאוחרת יותר, כשאנשים הבינו שהנחש הזה מרפא אנשים, אז התחילו לייחס לו כוח מסוים. אז על זה לא היה ברירה, והיו צריכים לקטט את נחש הנחושת, וחכמים באמת הודו לו על זה. גירר את עצמות אביו, הוא גרר את העצמות של אביו אחז, שהיה רשע והוא הרבה הרבה עבודה זרה בארץ ישראל, על מיטה של חבלים כדי לבזות אותו, במקום להוציא אותו במיטות של כסף וזהב, כמו שהיה דרך להוציא מיטות של מלאכים, והודו לו שהוא עשה טוב, קודם כל כדי לחפר על עוונותיו של אביו, וגם כדי לתת מוסר לרשעים שלא ילמדו מאביו, ולא ילכו בדרכיו של אביו. זה אלה השלושה דברים שעשה חזקיהו המלך, וחכמים הודו לו שהוא עשה באמת בסדר. אמר רבי חנן, אפילו בעל החלומות, אומר לו לאדם, למחר הוא מת. זאת אומרת, זה דבר חתום. אל ימנע עצמו מן הרחמים, שיתפלל ויעורר רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא יזכה לחיים. שנאמר, הפסוק אומר, כי ברוב חלמות והבלים ודברים הרבה, בכל זאת, כי את האלוקים ירא, תבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא ואתה תזכה, להינצל ממה שראית בחלום. טוב, אחרי שחזקיהו המלך קיבל את דברי הנבואה מישעיהו, נבואה קשה מאוד, והוא אמר לו, קלה נבואתך וצא, אל תייאש אותי. מיד, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם, התחיל להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, מהי אל הקיר? אמר רבי שמעון בן לקיש שהוא התפלל מקירות ליבו לפני הקדוש ברוך הוא. בשביל לבטל את הגזרה הזאת. איך אני יודע שקיר זה הכוונה, קירות הלב, הכוונה משהו מעומק הלב? שנאמר, מאי, מאי, אוכילה, קירות ליבי וגומר. זאת אומרת, התפילה היא מגיעה מתוך עומק הלב. רבי לוי אמר, פה הוא כבר עורר מליצת יושר על עצמו. הוא עורר זכות אבות על עסקי הקיר. הוא השווה את זה לקיר שבנתה האישה השונמית, שתכף הגמרא תספר בדיוק מה היא בנתה ולמה היא בנתה. אמר לפניו, אמר חזקיהו המלך לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה האישה השונמית שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה לאלישע, כמו שאנחנו נראה מיד, עשתה מעשה טוב, ותמורת זה מה היא קיבלה? החייתה את בנה. זאת אומרת, אלישע, בכוח זה שהיא עשתה לו קיר, כמו שנראה בהמשך, הוא עשה תחיית המתים, והקדוש ברוך הוא החייה את בנה של האישה השונמית. אז אם כן, אבי אבא, שלמה המלך, שחיפה את ההיכל כולו בכסף ובזהב, בית המקדש, על אחת כמה וכמה שתחיה אותי בתור נכד שלו, המשיך חזקיה והתפלל, ריבונו של עולם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. מהי והטוב בעיניך עשיתי? אומרת הגמרא, מה רב יהודה אמר רב ששמח גאולה לתפילה? התפלל בתפילה של הנץ, הוא שמח גאולה לתפילה. אמר גאל ישראל, מיד אחר כך התפלל 18. זה הקשר של הסיפור הזה לגמרא שלנו. רבי לוי אמר שהוא גנז את ספר הרפואות. היה ספר רפואות, אדם שיש לו חולי מסוים, התרפא על ידי רפואה פלונית. וכל הסוגי חלאים, איך הרפואה שלהם. הלך חזקיה המלך, גנז את הספר הזה. למה? אנשים קיבלו חולי. מי הביא להם את החולי הזה? קדוש ברוך הוא. למה הביא להם את החולי הזה? בשביל שיתפללו ויחזרו בתשובה. נו, אז מה זה עוזר? הולכים לקחים תרופה ונגמר הסיפור. אז לא פתרנו את הבעיה. כמו אחד שיש לו רכב, פתאום הוא רואה נורה אדומה. למה? אין מים. אז מה? ילך למוסכניק שיחתוך לו את החשמל מהנורה האדומה ותינתק אותה? נו, מה הרווחנו? תטפל בבעיה. זה רק היה סימן. הלך גנז ספרי רפואות. למה? שאנשים יבינו, מגיע חולי, אין בעיה, ניתן רשות לרופא לרפא. אבל תבין מי שלח לך, תבין למה, תחזור בתשובה. ואז הרפואה ממנה תבוא. תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיהו המלך. חוץ מזה שהוא גנז את ספר הרפואות, יש עוד חמישה דברים. על שלושה דברים הודו לו חכמים שהוא באמת עשה בסדר, ועל שלושה דברים לא הודו לו. אמרו, זה לא היה בסדר מה שעשית. על אלה שלושה דברים שהם הודו לו, על זה שהוא גנז את ספר הרפואות, כמו שאמרנו קודם, הודו לו חכמים, עשה טוב. כיתת נחש הנחושת, שרבינו, כשהיה מצב שעם ישראל חטאו, אז הגיעו נחשים, הקישו אותם, מתו הרבה אנשים. מה עשה משה רבינו? נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא להכין מנחושת נחש. אותו נחש, אף אחד לא יחשוב שזה מה שמרפא אותם זה הנחש הזה, כי הרי הנחשים הם אלה שהקישו אותם. דווקא מהנחש הלך ועשה מנחושת, שם אותו במקום גבוה על נס, כדי שכל אחד שאם יקיש אותו נחש, יסתכל מיד על הנחש הנחושת, ואז כבר ירים את עיניו כלפי מעלה, יסתכל כביכול על השמיים, ויזכר מהקדוש ברוך הוא, ישעבד את ליבו לאביו שבשמיים, כמו שהגמרא בסרט ראש השנה אומרת, ויתרפא. עכשיו הגיעו זמנים מאוחרים יותר, אנשים לא קלטו שהנחש הנחושת זה רק בסך הכל דבר שגורם לבן אדם לעורר את ליבו ולשעבד את עצמו לאביו שבשמיים. חשבו שיש איזשהו כוחות סגולים דווקא בנחש הנחושת, הפכו אותו לאיזשהו סוג של כוח. הלך חזקיהו המלך, כיתת אותו לחתיכות. הוא לא, אין לו שום כוח, זה הכל, תשעבד את ליבך ישר לקדוש ברוך הוא ואתה תתרפא. והודו לו. גירר עצמות אביו, אביו של חזקיהו המלך, היה רשע, אחז, מילה עבודה זרה בארץ ישראל. עם ישראל הלכו אחרי עבודה זרה בגללו. הלך חזקיהו המלך כשמת אביו, שם אותו על מיטה של חבלים, גירר את עצמות אביו על מיטה של חבלים לבזות אותו. וגם כדי שאנשים יבשרו ולא ילמדו ממעשיו של אביו. דרך כלל מלאכים הם מוציאים על ביטות כסף, ביטות זהב, לא, ביטות של חבלים. וגם על זה הודו לו חכמים, שאנשים לא הלכו אחרי דרכיו של אחז הרשע, באמת חזקיהו המלך החזיר בתשובה את עם ישראל. ועל שלושה דברים אחרים שהוא עשה, לא הודו לו חכמים. זה שהוא סתם את מי גיחון, רש"י אומר שזה הכוונה לנחל השילוח, לא הודו לו חכמים, לא, זה לא טוב. למה הוא סתם את נחל הגיחון? הגיעו ללחם נגדו צבא סנחריב מלך אשור. הוא אמר, אם יהיה להם מים, יהיה להם כוח להילחם. נסתום להם את המאגרי המים, ואז הם לא יצליחו להילחם נגדנו. אמרו לו החכמים, חזקיה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, הרי וגנותי על העיר הזאת להושיעה. הקדוש ברוך הוא יגן על העיר הזאת, על ירושלים. מה אתה עושה כאלה דברים משונים, סוטי מים? חבל. גם ככה הקדוש ברוך הוא יושיע אותך. לכן לא הודו לו חכמים. זה שהוא קצץ דלתות היכל שהיו מזהב כדי לעשות שלום שיגרם למלך אשור, על זה גם ולא הודו לו. כי מלך אשור ביקש תמורת השלום הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד זהב, ואחרי שנתנו לו כמה שיכלו עדיין לא הספיק, הוא קיצץ את הדלתות של ההיכל מזהב, הוריד את הזהב ונתן את זה למלך אשור. אמרו לו חכמים, לא, היית צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, זה לא עושה בשביל לעשות שלום. גם בשביל שלום יש גבול. דבר נוסף שלא הודו לו, זה שהוא עיבר את חודש ניסן בחודש ניסן, ולא הודו לו. בחודש ניסן, זה חודש אי אפשר לעשות בו עיבור. עכשיו ככה, מה זה עיבור? אנחנו יודעים שיש שנים שמקראים שנים מעוברות, שאז יש לנו 13 חודשים, יש שנים פשוטות שיש רק 12 חודש. שנה מעוברת יש אדר א' ואדר ב'. עכשיו, את חודש אדר אפשר באמת לעשות כפול, אפשר לעשות מעובר. עכשיו, כשמגיע חודש ניסן, אי אפשר כבר לעבר יותר את השנה. נגמר, זהו. כי התחיל חודש ניסן. מה הסיבה בכלל שעושים עיבור שנה? בגלל שהתורה אומרת, שמור את חודש האביב שבו יצאת ממצרים. פסח חייב תמיד להיות בזמן של האביב. אבל בגלל שאנחנו הולכים לפי הלבנה, לפי הירח, הרי כל פעם כשתחילת חודש יש ירח קטן, לאט לאט הוא גודל, ואז באמצע החודש הוא גדול, ואז כשנגמר החודש הוא נעלם. ואז כשהוא מתחדש שוב הוא נהיה קטן, אז מתחיל חודש חדש. זאת אומרת שבעצם כל פעם כשמתחדש החודש, אנחנו בעצם, כל פעם כשמתחדש הירח, אנחנו בעצם עושים חודש. עכשיו, המזג האוויר והעונות לא משתנים לפי ב-12 חודשים, הם לא מתחלפים. כי זה, הם תלויים בימות החמה. ימות החמה זה 365 ימים. שהם יותר מאשר הימות ה... אם אתה עושה שנה של 12 חודשים לפי הירח, זה יצא 354 ימים. וזה 365 ימים, הזמן שעונות מתחלפות, זה 11 ימים מפרש. יוצא שיכול להיות פתאום פעם פסח באביב, אבל אחר כך זה יכול להיות בזמן אחר, לא באביב בדווקא. אבל בשביל שזה יישאר תמיד באותה עונה, אז צריך להתאים את השנות החמה ושנות הלבנה. לא ניכנס כרגע לכל החשבונות, אבל בשביל זה מעברים את השנה. עכשיו, כשמגיע חודש ניסן, כבר אי אפשר יותר לעשות שנה מעוברת. תחכות לשנה הבאה, הפסידו, אין דבר כזה לעבר את חודש ניסן. למה? כמו שהגמרא פה מביאה. אבל הוא כן עיבר את, עיבר את השנה בחודש ניסן. זאת אומרת, אחרי שכבר התחיל חודש ניסן, הוא אמר, טוב, רבותיי, הוא הרי החזיר את כל עם ישראל בתשובה. אבל לפני זה הם הרי עבדו עבודה זרה, וחכמים גזרו שעבודה זרה מתמה. אז לכן, איך אפשר עכשיו להקריב קורבן פסח? אמר, טוב, צריך לתאר את עם ישראל, אבל אין מספיק זמן. טוב, אז בוא נעשה עוד חודש. אמרו לו, אבל כבר חודש ניסן, איך תעשה עוד חודש? אז שואלת הגמרא, ומילת ליד לחזקיהו, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ניסן ואין אחר ניסן? שואלת הגמרא, איך בכלל חזקיהו העלה בדעתו שאפשר לעבר את השנה שכבר התחיל חודש ניסן? הרי התורה אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים, חודש ניסן. ברגע שנכנס חודש ניסן, אין דבר כזה עכשיו לעבר את החודש. אז אם, לעבר את השנה. אז אם כן, איך הוא עשה שיהיה עוד חודש, בוא נאמר, אדר ב', איך הוא הפך, אחרי שכבר נהיה חודש ניסן, איך הוא הפך אותו לאדר ב'? הרי אי אפשר לעבר את השנה אחרי שכבר נכנס חודש ניסן. היו צריכים לעשות את זה כשעדיין היה חודש אדר. באמצע חודש אדר, אתה אומר, טוב, זה רק היה אדר א', בוא נעשה אדר ב'. אבל אחרי שכבר נהיה חודש ניסן, אתה לא יכול להגיד, טוב, עכשיו זה בעצם יהיה אדר ב'. בוא נשנה את הלוח, נגיד, זה לא ניסן עכשיו, זה אדר ב' עכשיו. אי אפשר כבר, אחרי שנהיה חודש ניסן. אז זה פסוק מפורש, איך חזקיה לא ידע מהפסוק הזה, הוא לא סבר את הפסוק הזה? בוודאי שהוא סבר את זה. אלא מסבירה הגמרא, לא, הוא לא הביר את חודש ניסן באמצע חודש ניסן, לא. לטעה בדי שמואל, דאמר שמואל, אין מעברים את השנה ביום 30 של אדר. זאת אומרת, חודש ניסן מוסכם על כולם שאי אפשר עכשיו לעשות את השנה הזאת שנה מעוברת. אחרי שנכנס חודש ניסן, זה בוודאי כבר הפך להיות שנה פשוטה, אי אפשר עכשיו להוסיף עוד חודש לחודש אדר. רק מה? מה קורה ביום האחרון של חודש אדר? אם חודש אדר הוא 30 יום, היום ה-30 כבר יכול להפוך להיות ראש חודש ניסן. הוא יכול להיות שבעצם לא יהיה למד בחודש אדר, אלא הוא יהפוך להיות א' של חודש ניסן, וחודש אדר יהיה רק 29 ימים. היום הזה, למד אדר, הוא יום שיכול להיות חודש ניסן, אם ימצאו שבעצם נולד הירח, אם יהיה עדים שיראו את הירח בזמן שהיו מקדשים את החודש לפי ראייה, שהיו היה בזמנם, לפני שהלל סידר את הלוח, אז היה כל חודש, היו בודקים, האם רואים את הירח, אם היו רואים שהירח התחדש, אז היו מקדשים, אומרים עכשיו זה ראש חודש. יום למד אדר פה יכול להיות חודש, יכול כבר, אפשר לקדש אותו באותו יום, את א' ניסן. אז אם כן, אז לפי דעתו של שמואל, ביום למד אדר זה כבר נקרא כמו חודש ניסן. אפילו שהוא בעצם אדר, הוא כבר נקרא כאילו חודש ניסן, וביום הזה אי אפשר כבר יותר לעבר את החודש. וחזקיה לא סבר עם דבריו של שמואל האלה, הוא אמר לו, זה עדיין חודש אדר, אפשר עדיין לעשות אדר ב'. שמואל אומר שאי אפשר, רואיל וראוי לקובעו ניסן, כי למד אדר כבר יכול להיות א' ניסן, ואז לא יהיה למד באדר. אבל, לעומת זאת חזקיה הוא סבר, לא. הואיל וראוי לא אמרינו, הוא לא סבר את הסברה של שמואל, בוודאי שהוא לא ידע מדבריו של שמואל, כי הוא היה הרבה לפני שמואל, הוא היה בזמן של המלאכים, שמואל היה הרבה אחר כך, אחרי התנאים, הוא היה בזמן של האמוראים, אבל הוא לא הסכים עם הסברה של שמואל חזקיה, הוא סבר שאפשר כן לעבר את השנה גם בלמד באדר. אבל חכמים לא הסכימו איתו, הם כן סברו את הסברה של שמואל, שבלמד אדר אי אפשר כבר לעבר את השנה. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרה, כל התולה בזכות עצמו. אדם אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה צדיק אני. תן לי ישוע, בקש בזכות של עצמו, אז יכול להיות שהוא יבשה, אבל תולין לו בזכות אחרים. אומרים לו, אנחנו מושיעים אותך בגלל זכות אבות, או בגלל זכות של מישהו אחר. וכל התולה בזכות אחרים, אדם שאומר, ריבונו של עולם, אני לא מבקש בשביל הזכות של עצמי. אבל ריבונו של עולם, הרי יש לי אבות כאלה צדיקים, יש לי ילדים, בזכות זכויות אחרות אני מבקש שתושיע אותי, אז תולים לו שהישועה שלו באה בזכות עצמו. מה הראיה לזה? משה רבנו, כשהוא בא לבקש על עם ישראל, הוא תלה בזכות אחרים, הוא אומר, ריבונו של עולם, אל תזכור את הזכויות שלי, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. בסוף הקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל, אבל ותלו לו בזכות עצמו שנאמר, והיום אומר להשמידם. הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל חלילה, לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. רואים פה שהקדוש ברוך הוא תלה את הישועה בזכות משה רבינו, בספר תהילים זה מובן. אבל לעומת זאת חזקיהו שהוא תלה בזכות עצמו, דכתיב זכור נא אשר התהלכתי לפניך, אני בשביל הזכות של עצמי תושיע אותי, תלו לו בזכות אחרים שנאמר, וגנותי על העיר הזאת, על העיר ירושלים להושיע למעני ולמען דוד עבדי. אז בזכות אבו, בזכות דוד המלך, ולמען הקדוש ברוך הוא הושיע, למה? אתה תלית בזכות עצמך, הקדוש ברוך הוא תלה את זה בזכות אחרים. והיינו דרבי יהושע בן לוי, זה, המאמר הזה זה כמו דבריו של רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, חזקיהו המלך כתב מכתב אחרי שהוא עמד מחוליו, אז הוא הודה לקדוש ברוך הוא והוא אמר, הנה לשלום, מר לי מר, למה הוא אומר כפול, מר לי מר, למה פעמיים? אלא בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא שלום, אפילו בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא שלום, הוא נענה לבקשה שלו, ריפא אותו, בכל זאת, מר הוא לא, כי הוא לא נענה בזכותו, הוא נענה בזכות אחרים. טוב, מה הסיפור עם האישה השונמית שבזכות הקיר שהיא עשתה, אז היא זכתה לזה שהבן שלה חזר לחייו. אז כתוב שם שהאישה השונמית שמה לב שאלישה כל פעם מגיע אליהם לאזור שלהם, לשונם, ורצה את הזכות שהוא יבוא להיות באכסניה שלהם, אמרה לבעלה, נעשה נא עליית קיר קטנה. אז יש פה סתירה, מצד אחד כתוב עלייה, עלייה זה אומר קומה עליונה, מצד שני כתוב קיר, קיר זה אומר בוא נחצה, יש פה שטח גדול, בוא נחצה אותו עם קיר. אז מה הפירוש? אז מביאה הגמרא שתי דעות בעניין הזה. רב ושמואל, אחד אמר, עלייה פרועה הייתה, היה להם קומה ראשונה, שם הם כנראה היו גרים, והיה להם קומה למעלה, בלי תקרה, בלי גג. אז מה הם עשו? הלכו, ועשו שם שמו שם גג וקירוע. אחד אמר, אכסדרה גדולה הייתה, אלא הם חדר ענק, ורצו לעשות מקום לאלישה, אז הם עשו שם קיר, חילקו על שניים על ידי קיר באמצע, חלק אחד נתנו לאלישה וחלק אחד השאירו אצל עצמם. בשלמה למנדה אמר אכסדרה, שזה באמת היה חדר ענק וחילקו את זה עם קיר מובן, עם זה שכתוב, היינו דכתיב, בוא נעשה קיר, קיר זה בשביל לחלק את החדר לשניים. אלא למנדה אמר שהם עשו עלייה, מה היא קיר? מה פירוש שהם בנו קיר? הרי הם רוצים לעשות גג, אז מה זה קיר? עונה הגמרא, קיר מלשון קירוי, שקירוע, עשו תקרה. בשלמה למנדה אמר עלייה, אז מובן, היינו דכתיב, נעשה עליית, עלייה זה קומה עליונה. אלא למנדה אמר אכסדרה איתה, מה היא עליית? מתרצת הגמרא, עלייה זה מלשון מעולה. מעולה שבבתים, עשו לו את החדר הטוב יותר, נתנו לאלישה, ואת החדר הפחות טוב לקחו לעצמם. עוד אומרת האישה השונמית לבעלה, בוא ננסה לו שם החדר, ככה עם כלי בית והכל, מנסים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה שיהיה לו. אמר רבי והיא תאימה רבי יצחק, תראה איך איזה אלישה הגיע, נהנה, חיבד אותם. אז הוא לומד מזה, הרוצה ליהנות, יש לו, הוא יוצא בדרך, אנשים באים לכבד אותו, נותנים לו את הצרכים הבסיסיים שלו, מוצא ליהנות, יהנה כאלישה, אנחנו רואים שהוא הסכים לקבל טובת הנאה מאחרים. שאינו רוצה ליהנות מאחרים, אדם שרוצה באמת לא לקבל הנאה מאחרים, אל יהנה, יש לו גם כן ממי ללמוד את זה, כשמואל הרמתי, שמואל שהיה גר ברמה, שהוא לא רצה ליהנות מאחרים גם כשהיה בדרך, וזה לא גסות רוח, כאילו לא נהל לו ליהנות מאחרים, לא. זכות, יש לו זכות באמת לא לרצות ליהנות משל אחרים. שנאמר, כתוב, שמואל הנביא, צדיק שהוא היה, לא היה עושה לעצמו לשכה, ויבואו אנשים, וככה יהיה לו כל מיני גבאים ומשמשים, והכל וכל אחד מסודר עם מזכורת, אלא הלך, מחטט את רגליו, מעיר לעיר, ממדינה למדינה, ושופט את ישראל, דואג לכל הצרכים שהוא היה מספק, והוא היה הולך מחטט את רגליו. אז כתוב, הפסוק שם מתחיל ואומר, והיה מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והמצפה ושפט את ישראל, ואז הוא היה חוזר, לאן הוא היה חוזר? לבית שלו, ותשובתו הרמתה. עכשיו, בנביא מוזכר כבר שהוא היה גר ברמה, אז מה צריך לכתוב? כי שם ביתו. ואמר רבי יוחנן, התשובה היא, למה שכתוב? כי שם ביתו, שכל מקום שהלך שם, ביתו אמו. היה לוקח איתו את כל הדברים, את כל החפצים שהיה צריך, כדי לא ליהנות משל אחרים. אז אם אדם רוצה גם כן ללמוד משהו אל הנביא, יש לו ממי ללמוד, וזה לא נקרא גסות הרוח, זה שהוא נמנע ליהנות מאנשים אחרים. האישה השונמית אומרת לבעלה, תשמע, זה שאנחנו עושים פה, מסדרים לו את החדר, זה לא סתם, אני, ואת אומר אל אישה, אל בעלה, הנה נה ידעתי, כי איש אלוקים קדוש הוא, זה שמסתובב, בא לפה מפעם לפעם, זה אלישה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, אתה רואה שרק האישה השונמית שמה לב שאלישה הוא אדם קדוש, בעלה לא שם לב לזה. מה רואים מכאן? מכאן שאישה מכרת באורחין יותר מן האיש. אישה יש לה תכונות שרק היא מסוגלת לעשות אותם שאיש לא יכול לעשות אותם. היא יכולה לזהות, היא רואה בן אדם, במבט ראשון אורח, ישר מזהה אם הוא אדם קדוש, או שעדיף שלא לדבר. מכאן שהאישה מכרת באורחין יותר מן האיש, כמו שאמר. למה גם? כי היא יותר בבית. היא רואה, היא מזהה את כל מה שקורה, אז היא יכולה לזהות. שואלת הגמרא, קדוש הוא? מנה ידעה? איך היא יכולה לדעת שהוא אדם קדוש? מביאה הגמרא שתי דעות, רב ושמואל, אחד אמר שלא ראתה זבוב עומד על שולחנו. אומר המהרש"א, בית מקדש מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים, מקום של השחיטה של הקורבנות. וזה פלא, מקום אחר שבית מטבחיים יש שם הרבה זבובים. אבל פה בית מקדש, מקום קדוש, לא היה שם זבוב. עכשיו כתוב שבזמן בית מקדש מחפר. בזמן שבית מקדש, שולחנו של האדם מחפר לו, זאת אומרת שהשולחן הוא כמו מזבח. עכשיו היא ראתה של השולחן של אלישה אף פעם לא מגיעים זבובים, אז הבינה שהוא אוכל, הוא אוכל בקדושה ובתוארה, הוא פשוט קדוש, והשולחן שלו כמו מזבח. לכן היא הבינה שהוא איש קדוש, זה לפי דעה אחת. ואחד אמר, סדין של פשטן יצא על מיטתו, נקי, ולא ראתה קרי עליו. הגמרא מסכת שבת תף קוף חף זין אומרת שאדם שהולך בדרך יותר מצוי שזה יקרה ומחמת תורך הדרך. אז אתה רואה מפה שהוא כזה אדם קדוש, אפילו כשהוא הלך בדרך הוא לא הגיע לידי זה. אומרת הגמרא, זה שכתוב קדוש, כתוב הוא, רק על אלישה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מי בא למעט? דווקא הוא קדוש, אבל הוא משרתו, גחזי, אינו קדוש. עכשיו, מאיפה היא ידע מזה? האישה מכרת באורחים. אבל באמת בהמשך אנחנו רואים שזה במה שבאמת הוא היה אדם לא קדוש. כתוב, ויגש גחזי לעודפה. ככה כתוב, הפסוק אומר על גחזי. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שהחזה בעוד יופיה, כוונה בדדיה, זאת אומרת שהוא לא קדוש, ככה רש"י מפרש. האישה השונמית אומרת לבעלה, עובר עלינו תמיד. מה זה תמיד? אמר רבי יוסי ברבי חנינה משום רבי אליעזר בן יעקב. הפירוש הפשוט תמיד, הכוונה כל הזמן. אבל תמיד זה גם אחד מהקורבנות שהקריבו בבית המקדש. היא באה לרמז, כל המערך תלמיד חכם בתוך ביתו, ומענה ומנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידים. דבר גדול. עוד מאמרים של רבי יוסי ברבי חנינה בשם רבי אליעזר בן יעקב, ואמר רבי יוסי ברבי חנינה משום רבי אליעזר בן יעקב, כשאדם מתפלל, אל יעמוד מקום גבוה ויתפלל. לעמוד מקום נמוך והתפלל, שנאמר ממעמקים קראתיך השם, מקום נמוך. אין גבהות לפני הקדוש ברוך הוא. תניא נמי אחי, לא כך כתוב גם בברייתא, לא יעמוד אדם לא על גבי כיסא, ולא על גבי שרפרף, ספסל נמוך, ולא במקום גבוה והתפלל, אלא במקום נמוך והתפלל. לפי שאין גבהות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר ממעמקים קראתיך השם, וכתיב תפילה לעני כי עטוף, להתפלל בהכנעה כמו עני. במקום הצורך, אז אם יש גדר מסביב, יש אומרים שזה רשות בפני עצמה, בהלכה יש בזה גם כן עניין. ואמר רבי יוסי ורבי חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב, המתפלל צריך שיכוון את רגליו שיהיו סמוכות אחת ליד השנייה, שנאמר על המלאכים ורגליהם רגל ישרה, כך צריך להתנהג כשנמצאים לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר רבי יוסי ורבי חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב, מי דכתיב, לא תאכלו על הדם. פירוש פשוט לא לאכול דם, אבל למה כתוב על הדם? אז דורשים מזה, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. לפני שאדם מתפלל על החיים שלו, אדם הוא הנפש, אדם זה החיים. לפני שאדם מתפלל על החיים שלו, שלא ילך לאכול. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב, כל האוכל ושוטה בבוקר ורק אחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר הקדוש ברוך הוא, ואותי השלחת אחרי גביך. אל תקרא גביך, דיינו מלשון גבייה, אל תקרא שהוא השליך את הקדוש ברוך הוא כאילו לאחר גופו, לא. אלא גאיך, שהשליך את הקדוש ברוך הוא אחרי הגאווה שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שנתגאה זה, את רואה הוא אכל, עכשיו הוא בא קיבל על עבוד מלכות שמיים, אחרי שהוא כבר סיפק את אהבתו, עכשיו הוא בא לקבל על עבוד מלכות שמיים? לא, דבר ראשון, יקבל על עבוד מלכות שמיים. על ידי התפילה. טוב, במשנה למדנו, עד מתי זמן קריאת שמע? בבוקר, רבי יהושע אומר, עד 3 שעות, עד סוף 3 שעות. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יהושע, לא כמו הדעה של רבי אליעזר שאומר, שאפשר עד, רק עד הנץ. הקורא מכאן ואילך, אדם שחלילה חלילה הפסיד זמן קריאת שמע, הפסיד מצוות עשה מהתורה, לא הפסיד. למה? הוא הפסיד, אבל עדיין יש לו איזשהו שכר מסוים. אמר רב חיסדא, אמר מרוקווה, כן, במשנה למדנו שיש לו שכר כמו אדם שעוסק בתורה, כמו אדם שקורא בתורה. טוב, אמר רב חיסדא, אמר מרוקווה, נכון, אפשר לקרוא קריאת שמע אחרי 3 שעות, ובלבד שלא יאמר יוצר אור, הוא לא יכול לברך ברכות קריאת שמע, יוצר אור ואהבה, אהבה רבה, אחר כך אמת ויציב, זה הוא לא יכול להגיד. למה? כי ברכות של קריאת שמע, לפי דעתו של רב חיסדא, תקנו רק אם אומרים את זה בזמן, בתוך זמן קריאת שמע. שואלת הגמרא, מיתי וברייתא מפורשת אומרת אחרת. הקורא מכאן ואילך, אחרי שעה שלישית, משעה רביעית והלאה, לא הפסיד. הוא מקבל שכר על הקריאה שלו כאדם שהוא קורא בתורה, ואפילו שהוא רק נחשב כמו אדם שקורא בתורה, אבל מברך 2 לפניה ואחת לאחריה, הוא מברך יוצר אור, הוא מברך אהבה רבה, הוא מברך אחר כך אמת ויציב. אז אתה רואים פה שכן מברכים ברכות קריאת שמע גם אחרי זמן קריאת שמע. מתרצת הגמרא, תיובת דרב חיסדא תיובת, שגם אם בן אדם חלילה וחלילה הפסיד זמן קריאת שמע, הוא כן יכול גם לברך ברכות קריאת שמע. איקא דאמרי, יש לשון אחרת בדבריו של רב חיסדא, אמר רב חיסדא, אמר מרוקווה, מאי לא הפסיד. המשנה אומרת, הקורא אחרי זמן קריאת שמע לא הפסיד. מה פירוש לא הפסיד? שלא הפסיד את האמירה של ברכות לקריאת שמע, הוא יכול לברך את הברכות האלה. תניא נמי אחי, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, אלא הוא כאדם שקורא בתורה, ולמרות זאת, הוא לא הפסיד את הברכות, הוא אומר, אין לו שכר של אדם שקורא קריאת שמע בזמנה, אבל הוא לא הפסיד, הוא מברך, המברך הוא 2 לפניה ואחת לאחריה. אמר רבי מני, גדול הקורא קריאת שמע בעונתה בזמנה, יותר מהעוסק בתורה. תבין מה זה, עוסק בתורה זה הרי דבר, תלמוד תורה כנגד כולם, אבל אדם שקורא קריאת שמע בזמנה זה יותר מהעוסק בתורה. מה הראיה? מדקתני, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, אלא יש לו שכר כאדם הקורא בתורה. נו, יש לך שכר יותר גדול מאדם שקורא בתורה? כן, נכלל דקורא, קריאת שמע בעונתה, הוא עדיף מלימוד תורה, וזה באמת המצווה הגדולה, שאם אדם חלילה וחס יפסיד אותה, הוא יקבל רק שכר כקורא בתורה, אבל אם הוא יקרא קריאת שמע בזמנה, הוא יקבל שכר הרבה יותר גדול. עד כאן דף י'.